ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכולם, לכולן. אנחנו רוצים להתחיל, כל מי שמחפש את מקומו פה יכול להמשיך לחפש, או לקבל החלטה נכונה ולעלות ליציע. גם השבוע אנשים שם נראים לי אחלה, מה המצב? פתוחים לקבלת קהל? אפשר בהחלט, יש שם הרבה הרבה יותר מקום, אתם לא מבינים איזה איכויות יש שם. אוקיי. אנחנו מודים כרגיל לאבי גז מייסד השיעור ולאביחי אברהם המתנדב היקר והמסור ולנתי צנעני כנל גם מתנדב יקר ומסור ברל קרומבי, עמי פייקובסקי על הכיבוד שבטח כבר חוסל בקומה השנייה, זאת תרומה שבועית שלו. אנחנו משודרים בשידור חי, לא לנקר יותר מדי. יהודה ודיני גרובייס משדרים אותנו, וזה קורה באדיבות קרן דניאלי. השיעור עולה באתר ליבה, משודר גם ברדיו גלי ישראל. אנחנו מעריכים כאן בת מצווה, מעיין יגר, ממושב תפחות, ברוכה הבאה. ותפחות, אל תעשו לי גוגל עכשיו מול הפרצוף, זה מועצה אזורית מרום גליל, זה ליד מרר, אז באמת סחתן וברוכה הבאה. על המרחק ועל המאמץ, ופגשתי אותה קצת לפני השיעור, ומזל טוב. אנחנו עדיין ככה מתניעים את תחילת השנה, את הפרשות הראשונות של בראשית. קיבלתי השבוע המון המון שאלות, אז אנחנו באמת חוזרים פעם אחרונה, אנחנו פה כל יום רביעי, זאת ששאלה אותי למה לא היינו פה בשלישי, כי בא השבוע, התשובה היא כי אנחנו פה כל יום רביעי, ואולי יש פה דברים גם בשלישי. אנחנו כאן בתשע, כדאי קצת להקדים ולתפוס מקום, פתוח פה החל משמונה וחצי, אפשר לקחת דף מקורות, לתפוס מקום, אין מקומות שמורים, אין כרטיסים, הכניסה חופשית, אין סדרה בתל אביב, כולם שואלים אותי מתי זה בתל אביב, הסדרה בתל אביב הסתיימה, אנחנו רק בירושלים, צריך לעלות לירושלים, יש לי הרצאות בכל מיני מקומות, אבל השיעור הזה קורה כאן ועכשיו. במובן מסוים אנחנו גם מתחילים השבוע באמת את התורה. חז"ל אומרים שהאלפיים שנים הראשונות של הקיום ושתי הפרשות הראשונות של התורה, שזה בראשית ונוח, שהן מאחורינו, הן מכונות עולם התוהו. ככה חכמינו מכנים את התקופה הזו. ומעכשיו מתחיל עולם חדש, עולם התורה. זה בעצם הגיוני, עד עכשיו היה בלגן, נכון? הייתה בריאת העולם, והחטא הראשון, והגירוש מגן עדן, והרצח הראשון, והמבול, ובניית מגדל בבל והפיזור שלו. בלגן, אנדרלמוסיה. עכשיו מתחיל סדר. מה זה סדר? תורה. מה זה סדר? אברהם. אנחנו נראה השבוע איך אברהם מסתובב ברחבי הארץ והעולם ומשליט סדר בעולם המבולבל וממש עושה סדר להם ועושה גם סדר לנו. אם היה מצעד המשפיעים בתקשורת והוא היה אמיתי ומדויק, תמיד יש את מצעד הזה ומצעד הזה, מצעד המשפיעים האמיתי היה כל שנה מחדש מדרג את אברהם אבינו במקום הראשון בהשפעה האמיתית על העולם כולו. יותר מטראמפ, יותר מאדלסון, יותר מביבי, מקום ראשון בהשפעה אמיתית, אובייקטיבית, היסטורית. לא רק אבינו, הנצרות, האסלאם, התרבות המערבית, ההשפעה האדירה, תפיסות העולם הכי בסיסיות שכבר טבועות בנו עמוק עמוק, וגם תפיסות העולם הכי מרוממות, הכי גבוהות, האידיאל שאנחנו עדיין שואפים להגיע, הכל מתחיל מכאן, מהפרשות האלה. הפרשה מאוד מפורטת, מאוד ארוכה, מלאה בפרטים ובאירועים, ואנחנו כן ננסה להקיף הכל, וכן ננסה לטעום ככה מכל המסלול של אברהם, כי הוא אבינו וחשוב לנו מה אבא שלנו עושה, אבל נעזר במאמר מרתק, כתבה אותו דוקטור תמר ורדיגר, היא מרצה לתנך, וזה מאמר שעשה לי סדר. אמרנו שאברהם עושה סדר בעולם, אבל כשקראתי אותו, הבנתי יותר לעומק מה בדיוק קורה כאן. היא שואלת שתי שאלות, היא מסתכלת על, באמת על פרשת לך לך המפורסמת, מפורסמת בעיקר בגלל ההתחלה שלה, ההמשך קצת פחות מפורסם, והיא שואלת שתי שאלות. קודם כל, למה נבחר אברהם? למה הוא אבינו? ודבר שני, למה התורה מסתירה את הסיבה? למה התורה לא מספרת לנו למה נבחר אברהם? יש גם את השאלה מה היה בו, אבל גם את השאלה למה אף פסוק לא אומר בצורה מפורשת זו וזו הסיבה. התשובה השנייה, אני חושבת, נתחיל בה, זה כדי שנשאל, כדי שנחפש. אם התורה הייתה אומרת כך וכך, זו הסיבה, לא היינו מתאמצים, ואנחנו הולכים להתאמץ השבוע, כדי לנסות להבין לא רק למה הוא נבחר, אלא מה זה אומר לגבינו, לגבי כל פרט ולגבי העם ולגבי העולם, מה הסיבה? האדם שמכונה האדם הגדול בענקים, כן, אברהם, עמוד האמת, חכמנו באמת יוצאים מגדרם כדי לתאר את גדולתו וחשיבותו, אז אנחנו רוצים לבדוק את זה, ואם טיפה נסתכל אחורה, נראה שרק לפני שבוע דווקא כן אמרו לנו מי נבחר ולמה נבחר ומה סיבת הבחירה. הנה פסוקים שעל נוח הם כן נאמרו, ונוח מצא חן בעיני השם, לא נאמר על אברהם. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, לא נאמר לנו את האלוקים התהלך אברהם, או אברהם איש צדיק תמים בדורותיו. איך כותב הרב נריה, הרב משה צבי נריה? הוא כותב שחסרות לו פה, במרכאות חסרות לו פה שלוש המילים, אלה תולדות אברהם. משהו, איזה נימוק, איזה הסבר. כל זה לא קורה. הוא פתאום עולה על בימת ההיסטוריה. אין לנו את ההסברים האלה, וראינו שבמקרה של נוח היו הסברים, אבל בסוף לא הייתה בחירה. נוח לא הפך להיות נוח אבינו. אף אחד לא מדבר על נוח כנוח אבינו. ומה שונה באברהם מיד נראה, למה הוא כן נבחר להיות אברהם אבינו. אבל הרבה מאוד פעמים נוטים להגיד שאברהם פורץ, כן, באחת, בלך לך. אם קצת מסתכלים אחורה, לפסוקים האחרונים של הפרשה הקודמת שקראנו בשבת, הוא כבר כן מבצבץ שם, מנצנץ שם, הוא כבר כן מופיע שם, וזה האזכור הראשון שבו אנחנו שומעים עליו. זה מסוף פרשת נוח, כי בכל זאת אי אפשר לשקר ולהגיד, פתאום אברהם מגיע. כן? אנחנו באופן כללי, כל התפיסות הן אנטי-תפיסות הוליוודיות. כל מה שהפרשה מתארת, זה לא גיבור שמופיע פתאום. הנה פסוקים במרכאות אפורים כאלה, שמופיעים עליו בשבוע שעבר. ואם הוליווד מלמדת אותנו תמיד שיש happy end, נכון? והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, ממש לא. עוד מעט תראו כמה לא. אין מנוחה לצדיקים, אומרים לנו חז"ל. אין חיו באושר ואושר, אין happy end. אברהם כל הזמן עובד, זה לא 8-5, זה לא להעביר כרטיס, זה 24/7, זה 24/7, כל הזמן עליות וירידות ואתגרים, זה לא התפיסה הזאת של בסוף הוא מגיע למנוחה ולנחלה. להפך, מהרגע שהוא מגלה את האמת, הוא עובד הרבה יותר קשה, הוא ושרה, ועוד נראה את זה גם. אז גם כאן, זה לא שבאמת פתאום לך לך מופיע, אם נחפור כמו שצריך, נגלה שכבר בשבוע שעבר דיברנו על תרח, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן, ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה, והפרט השני שאנחנו מגלים על אברהם, הראשון זה שהוא נשוי. יש לאברהם מה שנקרא שכינה ביניהם, יש לו שותפה למסע שיתחיל, נכון? אברהם ושרי. והפרט השני שאנחנו מגלים עליו זה החלל, המצוקה, הצעקה. זה לא ייפטר השבוע בלך לך. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. כך שאברהם לא עולה על בימת ההיסטוריה בלך לך. הוא עולה עליה יחד עם שרה, ויחד עם המצוקה, עם הבור שהם נושאים איתם, ואבותינו ואמותינו התמודדו עם המון מצוקות וכשלים בשבועות הקרובים, ואנחנו נשתדל לעקוב אחרי זה מקרוב וללמוד על זה. ואז, רק אז, מתחילה באמת הפרשה שלנו, פרשת לך לך, עם ההצהרה המפורסמת, ויומר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אנחנו יוצאים למסע, והדרישה הראשונה, המילה הראשונה שאברהם שומע, התביעה הראשונה ממנו זה ללכת, לזוז, לעשות משהו, לא לעמוד במקום. אמרנו את זה קודם, זה הולך להיות הסלוגן של כל חייו, הלך לך הזה, זה לא הליכה מפה לשם, זאת כותרת חייו, הליכה בלתי פוסקת. לך לך, לך כדי שתהיה אתה. אנחנו יכולים להגיד, לך לצפת, נכון? לך לירושלים, לך לתפחות. אמרנו, יש פה משפחה שעוד תחזור לתפחות הערב. אבל קודם כל אנחנו אומרים, לך לך. תבדוק מי אתה, לך לעצמך, תגלה את זה. ואז, כן? תעזוב גם את כל ההרגלים הישנים, את הארץ, את המולדת, אל בית אביך. ולאן אתה הולך? אתה כבר תראה. בשלב הזה אנחנו עוד לא אומרים ישראל או כנען. אני אראך. את הארץ אשר אראך, בהמשך עוד נגיע ונבין מה הברית שלנו עם המקום הזה. זה נשמע מאוד דרמטי, ואוהבים לצייר את אברהם בתור משהו דרמטי, מורד, מהפכן, זה נכון. אבל דווקא רש"י, כבר עם תחילת הבשורה האנושית הענקית הזאת, רש"י אומר לנו משהו קטן אבל גדול, אם ניקח את הפסוק הזה ורק נוסיף לו את רש"י, כן? זה אותו פסוק ממש, לא שיניתי את הפסוק, אבל רק הוספתי לו שתי מילים שרש"י מסביר לנו. מה זה לך לך? אומר רש"י, להנאתך ולטובתך. יהדות לא אוהבת קורבנות אדם. אל תקריב את עצמך. אתה עושה משהו עם מסירות ועם עמל, זה גם אמור להיות טוב לך, להנאתך ולטובתך. מי היה מאמין שזה מה שרשי אומר לנו? לא לסבלך, לא רק למסירות הנפש שלך, אם אתה באמת מגלה את עצמך, זה גם גורם להנאה ולטוב. אם אתה עושה מה שנכון, זה באמת יהיה הדבר הכי טוב לך, לך ולכל בניך אחריך. אז זה הפסוק הראשון, וברצף נשתדל לעבור על הרבה מאוד, מאוד פסוקים היום. אחרי אותה אמירה לך לך, מה יקרה אם תלך? חס וחלילה, אין פה בכלל אופציה של אם לא תלך. אנחנו מכירים פסוקים שמבטיחים לנו גם מה קורה, אבל פה זה קשר אחר, ברור לקדוש ברוך הוא שאברהם הולך. ומה יקרה כתוצאה? ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה, ואברכה מברכך, ומקלליך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ההבטחות האלה, ככה כותבת דוקטור תמר ורדיגר, עוזרות לנו קצת לאפיין את אברהם. אם אנחנו מקשיבים, בוא נלך רגע לעולם הילדים. אני יכולה, לפי מה שמבטיחים לילד, ללמוד המון, גם על הילד וגם על האבא. אם אומרים לילד, תסדר את החדר, תקבל שוקולד. או תסדר את החדר, נקנה לך ספר. הבנו גם מה הילד רוצה, מה צריך להבטיח לו, וגם קצת הבנו מי האבא ומה כל מערכת היחסים. קדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם ברכה וגדולה לכל האנושות. לא צריך לשחד אותו באינטרסים אישיים. זה גם מה שהוא רוצה להשפיע ולתת. ככה משכנעים אותו. תבוא, תהיה גדולה, תהיה ברכה. זה מה שאתה, כן? זה מה שאתה אוהב. אפשר לפתח פה הרבה את הנושא הזה של שוחד לילדים, כי זה באמת תחום שאני מתמחה בו באמת כבר כמה וכמה שנים. אני אמא בערך 13 שנה, וזה רק הולך ומתפתח. אם אז ואם תעשה, אז ניתן לך לאחרונה, רק לאחרונה אני נכנעתי והרשיתי, זה משחק שהוא כבר נחשב אפילו מיושן, אבל אני רק לאחרונה הרשיתי את הבליידים. אתם יודעים איזה בליידים? זה כמו איזה סביבון מתוחכם כזה, מאוד ככה זה. רק לאחרונה נכנס אלינו הביתה הבליידים, אז על כל דבר זה אם ככה, אז בלייד, אם זה, אז בלייד, זה כבר נהיה עולם שלם. והתחום הזה הוא קצת מסוכן, ההבטחות האלה. גיסתי יש לה משפט מדהים בהקשר הזה, והיא אמרה את זה פעם לאחד הילדים, וזה ממש תפס אותי. אם תתנהג יפה, אז תתנהג יפה. דבר מדהים. תחשבו על המשפט הזה לעומק. אם תתנהג יפה, אז תתנהג יפה. זה הפרס הכי גדול. נחזור לאברהם. הקדוש ברוך הוא, מה הבלייד, כן, מה מובטח פה? אם תלך לך מהארץ, מהמולדת, מבית אביך, תגיע לארץ ישראל, אתה תהיה גדולה ותהיה ברכה לכל העולם, וככה משכנעים. זה באמת משכנע. עד כדי שרשי מוסיף, כבר פה רשי מסביר לנו שמתחיל פה סיפור הרבה הרבה יותר גדול. לא כמו בפרשות הקודמות. אנחנו בעצם, חנן פורט קורא לפרשה הזאת, מתחילים מבראשית בפעם השלישית. זה טייק פרי, מה שנקרא, טייק שלוש. כן? עשינו קאט אחרי בריאת העולם ופרשת בראשית. זה היה כישלון, לצערנו הרב. עשינו קאט אחרי המבול. שוב זה לא מצליח. ואנחנו מתחילים מבראשית בפעם השלישית, והפעם זה מצליח וזה נצחי עד לרגע זה ממש. ורשי מוסיף, כן? אחרי ההבטחה הזאת של הקדוש ברוך הוא, רשי מנציח ואומר, זה הולך להיות לנצח. מה זאת אומרת, נברחו וחכל משפחות האדמה? אדם אומר לבנו, ככה אומר לנו רשי, אדם אומר לבנו, תהה כאברהם. עד היום אנחנו מתברכים בו ובדרכו ובזכרו. תינוק נכנס בבריתו של אברהם אבינו, תחילת התפילה, אלוקי אברהם וכולי וכולי וכולי. כבר עכשיו מבצבצת בו גם תכונה חדשה, לחשוב בגדול, לחשוב בענק. זה הולך להיות עם מאוד גדול, אפילו שעוד אין לך אפילו ילד אחד. עם מאוד גדול, חשיבה גדולה מבחינת הזמן, זה לאלפי שנים קדימה. גם מבחינת האיכות וההשפעה, כל משפחות האדמה, יהיה לך שם גדול, שם איכותי. יש פה איזה משהו גדול מאוד מתחיל, ומיד אחרי הציווי הזה, אנחנו ממשיכים ללוות את הפסוקים, זה פשוט קורה. אברהם יוצא לדרך. לא מתוארים החיבוטים והאיסורים, היו או לא היו, אבל למחרת או מיד, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו וחרן, ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. מהי אותה נפש אשר עשו בחרן? אני מזכירה לכם ששאלנו שתי שאלות. הראשונה זה, למה לא מגלים לנו, כדי שנחפש לבד. אבל הראשונה זה, למה אברהם נבחר? בינתיים מה למדנו עליו? שיש לו אישה ואין להם ילדים. ועכשיו אנחנו מתחילים קצת להבין שהוא מדבר אליו ברכה וגדולה, כלומר הוא בכיוון של אותה בשורה, אותה וואו, בשורה נצחית לאנושות כולה. ועכשיו אנחנו מבינים שהוא אמנם נבחר, אבל כבר יש את הנפש שהוא כבר עשה וחרן. הוא כבר התחיל לאסוף סביבו נפשות, לגעת לאנשים בנפש. זה מה שהוא עושה עד היום. ורשי מסביר, מהי אותה נפש? ומה זאת אומרת, עשו. זה לא סתם עבדים, זה לא עבדים שלו. שהכניסן תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים, ושרי מגייר את הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום. הם עשו נפשות, זה לא גיור כמו שאנחנו מכירים היום, עוד אין הלכה כמו שאנחנו מכירים היום, אבל כבר עכשיו אברהם ושרי נוגעים בנפשות, והנפשות האלה באות איתם, הן מרגישות שקורה פה משהו טקטוני, כן? שקורה פה משהו שמזיז את כל האנושות, והם מתחילים. והם יוצאים לעבר ארץ מסוימת, כשאנחנו מתחילים מבראשית בפעם השלישית, אנחנו חייבים להתייחס למושגים כמו עם, לאום, מדינה, ארץ. זה נשמע גזעני נורא. אנחנו בעולם גלובלי, אוניברסלי, פלורליסטי. פרשת לך לך מלמדת אותנו שזה לא עובד. ניסינו את זה במבול, או במגדל בבל, איזה שוויון, אין גבולות, אין הבדלים, כולנו אותו דבר, אנושות כולה, משהו קוסמופוליטי, זה לא עובד. פרשת לך לך היא פרשה שמרכזת אותנו. צריך להצטמצם לארץ מסוימת. יש עם מסוים, יש הבדלים, יש גבולות, יש הגדרות, יש מגבלות. בסוף נברחו בך כל משפחות האדמה. בסוף אפשר להשפיע על כל העולם. אבל צריך את הצמצום הזה, וזה מתחיל פה. עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל מתחילים את המיקוד הזה, את העבודה המאוד ספציפית, כמו איזה קרן לייזר כזאת. אברהם הולך לפה, וזה מתחיל, זה ממש מתחיל עכשיו. ואברהם מגיע לכאן בפעם הראשונה. אגב, חז"ל מספרים שהוא מגיע דרך מקום שנקרא סולמה של צור. זה קיים עד היום, זה נקודה יפהפייה בצפון. יפהפייה, ראיתי את התמונה בגוגל, אבל אני בטוחה שהיא יפה גם מקרוב, שווה לראות. אבל הוא מגיע, חז"ל מתארים איך הוא מגיע, הוא רואה פעם ראשונה את סולמה של צור, את ארץ ישראל, והתורה ממשיכה ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, וירא, יש לנו פעם ראשונה ראייה. עד עכשיו הוא רק שמע את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רק דיבר, יש פה מפגש אחר, כי זה קורה כאן כבר בארץ ישראל, וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. עד עכשיו אולי זה היה איזה מסע פרטי שלך, מעכשיו יש פה הבטחה, יש פה התגלות, גם יהיה לך ילד, יהיה דור המשך, וגם הם לא ימשיכו לנדוד כמוך, לא לנצח הם צריכים את הלך לך, לך לך, לך לך, אנחנו לא מקימים אומת נוודים, אנחנו מקימים אומה, שזה המקום, הם יהיו כבר בני בית במקום הזה, ואברהם מגיב על ההתגלות הזאת, התגלות ראשונה בארץ ישראל, הבשורה מתחילה להתבהר, המשימה מתחילה ככה לתפוס יותר, מבינים את הפרטים שלה, והתגובה של אברהם לראשונה בעצם, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. בניית מזבח זה ביטוי של תודה, של הכרת הטוב, של הודאה. אנחנו, קין והבל הודו בקורבנות. נוח, אחרי שניצל מהמבול, הקריב קורבן כשהוא יצא מהטבע. גם אברהם ניחן בתכונה החשובה הזו, לומר תודה, להכיר בטוב השם. קורבן זה מלשון קרבה, תפילות היום, מחליפות קורבנות, מתוך תחושה באמת של ענווה והכרת הטוב ותודה. וגם זאת תכונה. אם אנחנו מחפשים תכונה אחת של אברהם, ואני אעשה לכם ספוילר, אנחנו לא נמצא תכונה אחת שבגללה זה קורה. אנחנו פורסים פה מניפה של התנהגויות אנושיות של אברהם ושל שלנו, שמנסים ללכת בדרכו. אז אנחנו רואים פה עוד איזה אלמנט משמעותי מאוד באישיותו, וזה יחזור גם בהמשך, המזבחות וההודעות והתפילות. אברהם, עד עכשיו בעצם תמיד הקדוש ברוך הוא דיבר, ואברהם הגיב. עכשיו הוא מתחיל לעשות דברים יותר אקטיביים, הוא מתחיל להסתובב פה בשטח, זה הכל סביבנו, כן? אפשר לצאת אנחנו ולראות ימינה ושמאלה את המקומות האלה. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו בית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. עד עכשיו אמרנו שתמיד הוא הגיב, הקדוש ברוך הוא אמר לך לך, הוא הלך, הוא אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז הוא בנה בתגובה מזבח, בתודה. מעכשיו הוא יוזם. אברהם כבר מסתובב, בונה מזבחות, וגם קורא בשם השם. מאפיין מאוד מאוד דרמטי שלו. מאפיין מאוד מאוד משמעותי. מה זה? מה זה אומר? לקרוא בשם השם זה אומר, רבותיי, בלשון ימינו, להתחיל לנהל קמפיין. כשיש לך מה לומר, אתה צריך לומר אותו, ובקול רם, ושיבינו אותך, ולהנגיש את זה לציבור, כל אחד לפי הרמה שלו, ולהביא לו את זה הכי ישיר שיש, הכי דיירקט, הכי קרוב לבית, ולכן הוא מסתובב, וממש זה תמסורת ככה, זה תקשורת המונים של אותם ימים, והוא קורא בשם השם, פרשננו מסבירים את זה בכל מיני דרכים, המדרש למשל אומר, מלמד שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. הוא היה תופס אנשים לשיחה ומתחיל ללמד אותם, שמעתם שיש דבר כזה, מלמד אותם להגיד, לקרוא, מלמד אותם בעצם מה זה הבשורה החדשה. הרד"ק, רבי דוד קמחי, מתאר את זה ככה, בעברית היפה שלו. אמרנו שאברהם נמצא שם באזור בית אל בהר, והוא אומר ככה, קרא ליושבי ההר ההוא, שיבואו אל המזבח, כן, בונה מזבח, בואו, בואו, תראו מה אני עושה פה. והראה להם דברים של טעם. מהיהודי הראשון ועד היום, התורה צריכה להשמיע לאנושות דברים של טעם. כי לאותו הכל שבנה הוא מזבח, לשמור ראוי לעבוד, לא לבדו, לא לאלילים שעובדים הם, והיה משיב רבים מהם לאמונתו. לאברהם יש אג'נדה, יש לו מה לומר לעולם. היום נורא קל, היום כולנו בני אברהם, היום הוא אהוב, היום הוא מודל, היום הוא אברהם אבינו. אבל אז הוא היה אברהם הבודד, אולי לפעמים הנלעג, תחשבו, אז הוא היה יחיד בעולם, באמת הוא מעבר אחד, כל העולם מהעבר השני, לכן הוא מכונה אברהם העברי. זה לא היה מקובל כמו היום להגיד שיש מונותאיזם, שהקדוש ברוך הוא לא נראה ונגלה, שלא צריך להכיל אותו, כל מיני תפיסות של עבודה זרה, או שהכסף הוא לא הכי חשוב, או הכבוד, או התאוות וכולי. התפיסה שלו, לא, גם היום היא אולי לא נחלת כולנו, ואנחנו גם מנסים עדיין, אבל אז זה היה פשוט אדם אחד יחיד. שמעתי פעם ויכוח של שני חבר'ה, זה היה, הנחיתי איזה פאנל ככה, חרדים, חילונים וכולי, ואחד היה לבוש מאוד מאוד סטייליסטי, מאוד מאוד מוקפד, נראה לי שהוא גם היה בעבודתו ככה סטייליסט ואיש עיצוב וכולי, והוא היה באמת לפי האופנה הכי הכי אחרונה ומעודכנת, והשני היה בלבוש חסידי מאוד מאוד מסורתי, אני לא יודעת מאיזה חסידות, אני מאוד גרועה בהבדלים שתמיד אומרים לי, זה כאילו שטריימל וגרטל והגרביים ככה והגרביים ככה, אני לא מבינה בזה, וגם משקיעים בזה המון אנרגיה. במקום לשאול, המון פעמים יש הרצאות כאלה, הייתי פעם בהרצאה אמיתית, הביאו מכינה קדם צבאית לירושלים, שעה שלמה הרצאה על חסידות, אני באתי לדבר אחר כך על תקשורת, אבל שעה שלמה ראיתי שהיה להם חסידות, אני מגיעה, לא חבל, שעה שלמה הביאו אותם לשמוע, רק הוא מסביר להם, זה לוקחים זנב של שואל, וזה פסים ככה, וזה פסים ככה, וזה, תגיד מה, זה הרצאה כאילו, לא חבל, שעה הם כבר באו לשמוע על חסידות, הם לא מהעולם הזה, אז אנחנו רק מסבירים את ההבדלים בניואנסים, יש מנהגים, כל חסידות לפי דרכה, אבל זה חסידות. אז אותו בחור היה לבוש, אני לא יודעת מאיזה חסידות, אבל לפי כל הקנייצ'ים והעניינים, ואז אומר לו הבחור המעודכן, אומר, תגיד, אתה באמת חושב שאברהם אבינו התלבש כמוך? ככה שחור לבן ועניינים וזה, אתה באמת חושב שככה אברהם התלבש? והוא ענה לו תשובה, זה כבר היה לפני כמה שנים, אני זוכרת את זה, הוא ענה לו, אני לא חושב שאברהם אבינו התלבש כמוני, אני רק חושב שאברהם אבינו בדק מה האופנה הכי מעודכנת שלפיה כולם מתלבשים, והתלבש הכי הפוך שאפשר. עכשיו, זה לא אומר, זה לא ללחוץ סטיילינג, זה לא אומר איך להתלבש, זה לא אומר שצריך להתלבש הכי לא אופנתי. יש פה מסר יותר עמוק, מעבר ללבוש, בדעות. בדעות, האם אני הולך אחרי הטרנד שהכי טרנדי, אין ספק שאברהם בדק לאן ההמון נושב, ואמר, אופ, אני נושב נגד הרוח, אני הולך נגד הכיוון הזה. אז בזמנו הוא בודד והוא לוחם, והוא קורא בשם השם, כמו שראינו, ויש פה עוד עניין שקורה כאן, זה לא רק שהוא מפיץ את הבשורה רעיונית, הוא גם מפיץ אותה פיזית, הוא פשוט מסתובב ברגליו, ברחבי המקום הזה. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. הוא כל הזמן בתנועה. זה אפשר להגיד לך לך בארצך, לא לארצך, אלא כל הזמן להמשיך ללכת. למה הלוך ונסוע הזה? מה הוא מסתובב כל כך הרבה? ראיתי מדרש יפהפה, ראיתי את זה בספר של הרב אביחי קצין, ספר שלו על פרשת השבוע, שמדרש רבה על ספר בראשית, מדרש עתיק, שמסביר את סיבת הטלטולים האלה, ו... אני חושבת שזה זה, זה, זה רעיון מאוד, מאוד, מאוד יפה, כשאתה קורא את הפרשה, פתאום מעכשיו נוסיף לכם את האלמנט הזה של הבוסם הזה שאברהם מפזר. וזה הולך כך. למה היה אברהם אבינו דומה? לצלוחית של, פה אני, המילה הזאת היא משמעותה, שמן משובח. אבל במדרש כתוב אפופילסימון. אבל שמן משובח, שמן ככה... יוקרתי, לצלוחית של שמן משובח, מוקפת צמיד פתיל ומונחת בזווית, ולא היה ריחה נודף. כלומר, יש לנו פה איזה בוסם ששמן ככה עם ריח מצוין שיושב בצד. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, טלטל עצמך ממקום למקום, ושמך מתגדל בעולם. הטלטלות האלה הם לא בדיעבד, אוי, הוא נאלץ לנסוע. אין לך תחילה. כמו בוסם, אברהם מבשם את כל האזור הזה, מסתובב פה, עוד מעט הבוסם יגיע למצרים, אנחנו עוד רגע יורדים איתו למצרים, אבל הוא פשוט, כן, מפיץ את הרעיון הזה, ממש כמו, דמיינו, זה בוסם שמשפריצים אותו ברחבי ארץ ישראל, הלוך ונסוע, הוא קורא בשם השם. מתחיל כאן עכשיו משבר, ראשון, או לא ראשון, אנחנו אומרים, כל הזמן הוא נושא את, את, את העקרות על, על כתפיו, הוא ושרי, אבל מתחיל כאן משבר משמעותי ראשון, בלך לך הזה. הרי קיבלנו ברכה, אמרו לנו, נבוא לפה, הכל יהיה בסדר. והנה, אמרנו, אין מנוחה לצדיקים. והיא רעב בארץ. וירד אברהם מצרימה, לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. אברהם מתגלה כאדם מאוד פרקטי, מאוד מעשי. צריך ללכת לשבור שבר. הוא יורד למצרים, סכנת הרעב תחלוף מיד, אבל תתחיל סכנה חדשה. ויהי כאשר יקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, איננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרינה אחותי את, למען יטב לי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. פרשנים רבים, ואנחנו לא נעשה את זה כאן הערב, שואלים האם זה השקר, למה זה התנהל ככה, מה קרה כאן. אבל אנחנו, שוב, אנחנו מנסים להבין את תכונת הבחירה של אברהם, מה מתגלה כאן, אחרי שראינו הרבה סיבות עד עתה למה הוא אברהם אבינו, אנחנו בפעם הראשונה קצת מציצים, מסתכלים לתוך הקשר בין אברהם לשרה. קודם כל יש פה סכנה ברורה. אם הערכים של אברהם לא שולטים במרחב, אז אין כבוד לחיי אדם ואין כבוד לגוף האישה. כלומר, שרי, הוא מתייחס אליה, תראו, שרי אשתו, כן? אבל הם רואים, הם לא יקראו לה בשם אפילו, כמובן, ואין להם שום בעיה להרוג אותו ולהתעלל בה. אברהם, תשימו לב, לא אומר את זה לרעייתו. הוא לא מאיים, הרי בעצם האיום הברור הוא גם עליה, לא בטוחה שם. אבל הוא לא מדבר על זה. קודם כל הוא פונה אל שרי אשתו, אישיות בפני עצמה, אדם נבדל, מובחן, גם היא נבראה בצלם כמוהו, בצלם אלוקים. מתחיל כמובן במחמאה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, ובעדינות, שוב, לא מפרט מה עלול לקרות לה, אלא מה עלול לקרות לו, וגם מיד 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 בהמשך אותו משפט הוא מציע פתרון, מבקש את זה כטובה עבורו. זה דיבור מכובד, מתחשב ברגשות, שוב, לא אומר למה הגורל אמר שלה, פונה אליה כאדם תבוני, מסביר מבחינה הגיונית, הוא יכול גם להגיד, לפי החוקים שנהוגים אז, הוא ודאי יכול רק לצוות ולהגיד, המון רגישות, הוא לא אומר את זה בתור פקודה, אני אמרתי, הוא מציע את הפתרון, מחכה להסכמה, הוא משתמש בלשון של בקשה, אמרי נא, יש פה זוג אחד איתן, מול תרבות אלימה ומרושעת ומסוכנת לנשים ולגברים כאחד, יש פה הבדל אדיר בין, בין הצוהר הזה שפותחים לנו לקשר בין שניהם, לבין המצרים מיד לוקחים אותה לפרעו כמו רכוש, אין שום יחס, אין פה אישיות, שלטון מצרי, שלטון אלים, יש המון חוסר עונים, יש לאברהם עוד הרבה מה לתקן פה במרחב. וזה באמת פתח להציץ לזוג היהודי הראשון, לקשר האנושי, הבית היהודי הראשון, שעליו באמת אמרנו קודם, שכינה ביניהם, זאת הפעם הראשונה שיש משפחה כזאת, שיש זוגיות כזאת, ושאפשר גם ללמוד ממנה. ומי שכבר ותיק פה יכול לנחש שזה בעצם האות לפינת מכתבי הרווקים השבועית שלנו, שזה העיתוי, זה הזמן. האמת היא שהפעם זה שלושה, אז אנחנו ככה, כל אחד, לא יכולתי לוותר על אף אחד מהם, שני רווקים ואחד נשוי. והתלבטתי, התלבטתי להקריא את הראשון, ואז הגיע השני. בקיצור, במקום לחפור בו, פשוט נלך על זה. שלום סיוון, שמי כך וכך, אני רווק בן 30 פלוס, יצאתי עם מישהי בגיל קרוב לשלי, ונפרדנו עכשיו. כמה פעמים במהלך הקשר, אני אמרתי לה שזאת לא בושה להתייעץ. לקבל הדרכה מקצועית, וסיפרתי בגלוי, בלי בושה. אני נפגש עם מטפל אחרי גיל 30, התחלתי להיפגש עם מטפל, היא לא הסכימה לשמוע. לדעתה הקשר חייב להיות טבעי ולא מלאכותי. היא אומרת, עובדה, בכל הדורות של ההורים שלנו לא היה דבר כזה. לא הלכו לאנשי מקצוע ללוות קשר. המטפל שלי טוען שזו טעות רווחת בדורנו, כאילו הכל יקרה מעצמו, ומי שחושב ככה קצת חי בסרט של דיסני. הדור שלנו כל כך שונה, פעם לא היה זמן וכסף להשקיע ביועצים, החיים היו כל כך קשים. היום בדור שלנו רוצים הרבה יותר עומק רגשי, מוכנים להשקיע ולעבוד על הזוגיות, לא מתפשרים, מגיע לנו יותר. יש כל כך הרבה שינויים של תרבות, תקשורת, רשתות חברתיות, הכל משתנה, בכל תחום מתייעצים היום, למה לא ללמוד מאנשים בתחום החשוב הזה? אז אני לא יודע איך תחברי את זה לפרשה, הנה אתה רואה, הצלחתי, אני מציע דרך רשי של פרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם, והשם בעצם אומר, הגדול צריך להימלך בקטן, להתייעץ. זה לא בושה לעשות דברים ביחד ולהימלך ולהתייעץ באחרים, אבל את יכולה גם למצוא קישורים אחרים. אני לא מדבר על איזה טיפול קבוע לכל החיים, אני חושב שכולנו אנשים נורמטיביים, אני כן חושב שבכמה פגישות יכולים להאיר לנו דברים חדשים, והרווק היקר מסיים כך. מה שקורה זה שאם לא הולכים לייעוץ מקצועי, כן צריכים ייעוץ, ואת יודעת עם מי התייעצה בסוף, עם החברה מדירת הרווקות. אז באמת עדיף אולי, אני התלבטתי, אני ודאי לא איש ייעוץ ולא איש טיפול, אבל אני חושב שהוא כן מעלה פה נקודה, והיא ממש, זה לא רק המקרה הפרטי שלו, וזה לא רק רווקים, כי זה גם נשואים, וזה באופן כללי, העובדה שכל אחד מאיתנו לפעמים בחיים צריך מישהו שישקף לו מבחוץ את עצמו, ובפעם אחת, או אפילו בפעמיים, ואני מכירה כל כך הרבה מקרים כאלה מקרוב, יכולים להפוך לך את הראש. לא אישית לזוג הפרטי הזה, אולי הם לא, אולי זה לא זה. אבל התלבטתי, אמרתי, מה, אני אדבר על זה? אני לא, איך זה קשור? מה, למה לדבר על זה? אבל אז הגיע המייל הבא, גם באמצע השבוע, אמרתי, טוב, אם זה שניים, כנראה אחרי החגים זה, הרבה אנשים, עם כל ההחלטות שלהם לאחרי החגים, החליטו ללכת גם על הנושא הזה. שלום סיוון, אני רווק בשנות ה-30, אחרי אין ספור דייטים לא מוצלחים, הבנתי שאני חי בסרט, אותו מוטיב של לחיות בסרטים. תמיד חלמתי פשוט לפגוש מישהי ולצעוד יחד לעבר השקיעה באושר ואושר. אבל תמיד בדייטים, והיו כבר מאות, הייתה שקיעה מסוג אחר. שקיעה של הדייט למצולות. בכל דייט יש שקיעה ויש שקיעה. בכל דייט הייתי מגיע ויודע שאני מושלם, ופשוט לא מבין למה זה משתבש, במיוחד כשמדובר בבחור מדהים כמוני. וככה כל פעם מדייט לדייט, מגיל 20 עד גיל 30. וכל פעם אנשים אמרו לי, בקטנה, אולי איזה מטפל, אולי איזה ייעוץ, טיפול אני? אוי, כל כך לא. אני המקסים, זה הם הבעייתיות. זה לא אני. לא מזמן, אחרי ייאוש קל בתחום, מצאתי מטפל שלא הפחיד אותי. החברים שלי לא יודעים, אבל אני באמת מרגיש כבר עכשיו, ועוד לא מצא מישהי לעבר השקיעה, בעזרת השם בקרוב, אני כבר עכשיו מרגיש שהדברים משתפרים ומשהו זז. אני ממש מבקש שתגידי, גם לרווקים וגם לרווקות, באמת כולנו מוצלחים וכולנו חכמים, אבל אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, וזה שווה את זה. אז אמרתי, טוב, אם מגיע כזה מצבור של שני מיילים כל כך באמת, אני גם מודה להם ככה ששיתפו, אני חושבת שהמסר פה הוא לא, שוב אמרתי, לא רווקים צריכים טיפול, גם נשואים צריכים טיפול, כל אחד יכול להיעזר, וכל אחד בחיים, זאת לא בושה, צריך מישהו שככה קצת מבחוץ יאזן אותו וישקף לו דברים. ואז תכננתי לנעול להשבוע את הפינה הזו שלנו, אבל אז הגיע מייל למייל של בעלי, ומיד משרשר לי דברים שקשורים בזוגיות, ישר משרשר למייל שלי, ושי אלבוגן מקריית שמונה כתב מייל שמזכיר לנו באמת כמה גם נשואים צריכים לעבוד, והוא כותב ככה, אני נשוי, אבא לחמישה, גר בקריית שמונה, ברחוב האצל, יש לנו בקצה הרחוב אתר בנייה, בדרך כלל גרפיטי זה ז'אנר סתמי, או שיש בו ביטויים בעייתיים בלשון המתה, אבל ריססו לנו עכשיו גרפיטי על הגדר של אתר הבנייה, והחלטתי לצלם אותו ולשתף את הציבור. זה הגרפיטי שמחכה לו מתחת לבית. מה טוב בזוגיות שלי? סימן שאלה. אני יוצא להליכות, והשאלה הזאת כל פעם מחדש מציבה אותי מול השאלה, ומעוררת אותי לחשיבה על הנושא. לא מה רע בזוגיות שלי, זה תמיד אומרים לנו לשאול, זה המסר הכללי, מה טוב בזוגיות? אני חושב שגם המיקום, הלוקיישן של הגרפיטי מוסיף המון, כי זה אתר בנייה, וכידוע כל בית הוא אתר בנייה, צריך לבנות ולעבוד ולעמול. אז בוא נגיד שזה מרענן, לעומת כל הנח וכולי, זה באמת מרענן, ואני לא קוראת פה לטרנד ריסוס גרפיטי של מה טוב בזוגיות שלי, לא לרסס, אבל לשאול את עצמך, בהחלט לשאול את עצמך. אנחנו סוגרים את פינתנו, לשבוע, אנחנו סוגרים את פינתנו, הרווקים והנשואים, וחוזרים הרבה לפני עידן הגרפיטי לזוג היהודי הראשון. עזבנו את אברהם ושרה באותה נקודת מצוקה, ראינו כמה טוב יש ביניהם, אבל כמה רע משתולל בחוץ. ופה קורה דבר מדהים, אלוקים מתערב. מושג ההשגחה הפרטית בעצם תופס הרבה מאוד, אני חושבת, תופס פה פתאום מקום פעם ראשונה ככה על הבמה. אלוקים מתוך המצוקה, מתוך השבר, יוצר סוג חדש של קשר עם אברהם ושרה. פתאום אבימלך כאילו חוטף אותה, או שהיא נחטפת על ידי עבדיו, וינגע השם את פרעו נגעים גדולים, את פרעו, סליחה, נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. לזוג הזה יש קשר קרוב עם אלוקים, שהם במצוקה. הקדוש ברוך הוא גם עוזר, ופרעו, שימו לב, אצל המצרים זה תמיד האישה, אבל שוב פה, שרי, אשת אברהם, יש לה זהות, יש לה משמעות, והוא ממהר לשחרר אותה פרעו, הוא שולח אותם חזרה לארץ ישראל עם רכוש רב, עם שלל רב, ואנחנו שוב לומדים פה תכונות ייחודיות, הקשר הייחודי, הכבוד, המעורבות האלוקית, היהדות מול התרבות הזרה, וכשהם חוזרים לארץ ישראל, יש פה ניסיון חדש. כידוע, דובר על זה הרבה אצל כל פרשננו, יש ניסיון של עוני, הנה, הם התמודדו עם רעב, זו הייתה דרמה, יש ניסיון של עושר, זה ניסיון לא פחות מסוכן. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. להתמודד עם זה שאתה שבע ומלא ברכוש, במזון ובכסף, זה גם ניסיון, זה גם התמודדות. ועכשיו תראו איזה משבר זה יוצר. אמרנו, כל הזמן יש אתגרים, רגע אחד של הפסקה אין, ואנחנו רק לומדים איך אברהם מתמודד, ומנסים כמובן לאמץ ממנו את, ה, את, את, את הדרכים האלה. וילך למסעיו, מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם, זוכרים או לא, בתחילה בין בית אל ובין האי, אל מקום המזבח אשר שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. זה הולך ונהיה מאפיין שלו, אמרנו, הקמפיין. אני בכוונה משמשת במילה הזאת, כי היום ככה היינו קוראים לזה. וזאת שאלה, האם יש לנו קמפיין? האם אנחנו מנהלים קמפיין על היהדות, או רק מתגוננים ומתנצלים? אגב, בהקשר הזה, מישהו אמר לי השבוע, אני בשבת כל כך מתלהבת מהפרויקט הזה של השבת הבינלאומית, שבשבוע שעבר אני הכרזתי שזה קורה בשבת שעברה, ששבת נוח היא השבת הבינלאומית. וממש כמה מכם תקנו אותי, השבת הבינלאומית היא השבוע. הקמפיין הגדול הזה של השבת הבינלאומית, זה קורה בלך לך. אז אם מישהו בטעות שמר שבת, שבת שעברה, אז אני לא מתנצלת, אבל השבת הבינלאומית, העולמית, זה קורה השבת. אפרופו קמפיין, אפרופו לנהל, כן, מאוד אוהב את היוזמה הזאת, כי היא אקטיביסטית, היא חיובית, קורה פה משהו. ופה אנחנו שוב, אנחנו נכנסים לאותה מצוקה, מתוך עושר, מתוך רכוש. וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. רעבים הם הסתדרו יחד, אבל שבעים הם לא מסתדרים. והיה ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. הרבה מאוד פעמים הכנעני, הפריזי, הסורי, הלבנוני, יושב על הגדרות ואוהב את הסכסוכים הפנימיים האלה בינינו, כן? מאוד אוהב שאנחנו מסתכסכים אחד עם השני. ואברהם שם לב, יש פה מריבה על שטחי מראה בין הרועים, כן? ויש לנו פה אויבים שהם מסתכלים על הגדר, ואברהם נוקט שוב בצעדים אקטיביים, ואנחנו שוב משתאים מול הדרך שהוא סולל לנו להתמודדות. ויאמר אברהם אלוט, אל נתהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו, הלא כל הארץ לפניך, היפרדנה מעליי, אם השמאל ואימינה, ואם הימין והשמאילה. יש פה אמירות מאוד מאוד קריטיות. קודם כל, כמו עם שרה, זה בן אחיך, אברהם, אתה הרבה יותר בכיר וחשוב ממנו. אתה יכול לצוות, אתה יכול לפקד עליו, תגיד לו מה לעשות, לא. אני פועל מתוך הבנה, אני מסביר את המניעים שלי, אני פונה בנימוס ובכבוד לכל בריאה. וממש כמו בדיאלוג הקודם, יש פה דיאלוג, לא מונולוג. הוא מסביר, אל נתהי מריבה. כרגע זה מתחיל בין הרועים, אבל זה בסוף יהפוך גם למריבה בינינו. אנשים אחים אנחנו. בוא, תבחר, כן, לאן ללכת. כאילו אנחנו שווים, כאילו זה לא לוט ואברהם, כאילו זה פרטנרים. תבחר לאן ללכת, אתה בוחר. הוא כאילו הופך אותו לשותף סוד, הופך אותו לכן, לפרטנר, בנדיבות, למרות המעמד הנחות, תבחר איפה תגור, כל הארץ, בבקשה, אתה בוחר לאן, אני אלך למקום השני. איזו נדיבות, איזו גדולה, איזה יחס לכל בריאה, ואיזה מחשבה לעתיד, לא לריב על השטחים ולא לתת לאויבים שלנו סיבה להיכנס. לוט בוחר, וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים, בואכה צוער. לוט בוחר בחירה רעה מאוד, כן? הוא הולך לסדום. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. זאת לא סתם פרידה פיזית, יש פה פרידה רוחנית. אברהם יושב בארץ כנען, ולוט יושב בערי הכיכר ויהל עד סדום, והמילה סדום הופכת למילה מנחה כאן, כן? אנחנו בהמשך נקרא גם, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. בשלב הזה אנחנו גם רואים למה אברהם נבחר לא רק על הרקע החיוביות שלו, על רקע השליליות של לוט. גם זה עוזר לנו עם השאלה שמלווה אותנו כל הערב, מה יש בו, למה דווקא הוא ומה אנחנו צריכים ללמוד. אז תראו מה רש"י מסביר לנו. כתוב, וישא לוט מקדם. מה זה מקדם? הרבה פעמים גיאוגרפיה פה בראשית היא גם אידיאולוגיה. רש"י אומר מקדם, השיע עצמו מקדמונו של עולם, מהקדוש ברוך הוא הקדום. מה הוא אומר לעצמו לוט? אי אפשי, זה אין רצוני, אין רצוני לא באברהם ולא באלוקיו. אני גמרתי עם הסיפור הזה, אני חותך, אנחנו נפרדים גם רעיונית. הרב נבנצל מסביר, רב אביגדור נבנצל, הרב של הרובע היהודי, בספר השיחות הנפלא שלו, באמת על בראשית, מומלץ, מסביר מה הפריע ללוט כל כך? אותה תכונה שעליה דיברנו, ההתפתחות. הוא אמר, הבן אדם הזה לא מפסיק להתפתח. כל הזמן הוא משתדרג, כל הזמן אתגרים, הוא כל הזמן מגיב, הוא כל הזמן יוזם, יש לו איזה אג'נדה, יש לו קמפיין, נמאס לי, די, אני רוצה את המנוחה והנחלה, אני רוצה happy end, אני רוצה שקט ושלווה. לא יהיה לו, עוד מעט תראו, אבל אני לא רוצה, לא את אברהם, לא את אלוקיו, אני לוקח את עצמי קדם מקדמונו של עולם, נמאס לי מההתפתחות, מהתנועה, מהלמידה, לא בשבילי הסרט הזה. ואמרנו, התורה מוסיפה לנו פרט רמז, כן, רמז עבה מאוד, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אנחנו מגיעים לנקודה מתקדמת בפרשה, ועדיין אין פה ממשיך לאברהם. אחרי שהוא נפרד מלוט, יש פרשנים שאומרים, אברהם בנה על בן אחיו בתור יורש פוטנציאלי, אם לא יהיה לו ילד, לא תירש אותו. עכשיו אנחנו רואים שגם זה לא מתאים משום בחינה. ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך ומבטיח לו הבטחות מאוד גדולות, מאוד מפליגות, אחת ההבטחות הכי מרגשות, עד היום אנחנו מצטטים אותה, והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. יש פה באמת קשר שממשיך להיות חזק ועוצמתי בין הקדוש ברוך הוא לאברהם. עד עכשיו ראינו אותו כאיש פיוס, איש שלום, לפעמים צריך גם להילחם, ואברהם, אותו לוט שנפרד ממנו גיאוגרפית ואידיאולוגית, נופל בשבי, יש מלחמה בין ארבעה מלכים לחמישה מלכים, ולוט נשבע. כך נאמר על אותם מלכים, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, מזכירים לנו מי הוא, וילכו, והוא יושב בסדום. אברהם יוצא למלחמה פעם ראשונה, אמרנו עד עכשיו פשרה, שלום, כל מיני בריתות, כל מיני קשרים כדי שהכל יהיה בהרמוניה, זה מה שהוא בא לבשר לעולם הזה, הוא רוצה להביא ברכה לעולם, אבל לפעמים צריך לצאת להילחם. הפליט מספר לאברהם שלוט נלקח בשבי, אברהם יוצא למלחמת לילה, הוא לוקח את חניכיו ילידי ביתו, 18 ו-300, והוא רודף עדן, הוא מנהל מלחמת לילה, מלחמת פתע, הוא מפתיע בלילה, הוא רודף אותם עד האזור של דמשק, מחזיר את כל הרכוש, וגם את לוט, ואת כל הנשים, ואת כל העם, בניגוד לקין, זה עוד מהדהד לנו, ששאל השומר אחי אנוכי, סימן שאלה, אברהם, מכריז, שומר אחי אנוכי, סימן קריאה, או שומר בן אחי, ממש יש פה ערבות הדדית, שוב, למה הוא נבחר? הנה עוד סיבה, איזה ערבות הדדית, איזו אכפתיות, והצלחה גם צבאית, גם פיזית, וכאן הוא נדרש להיות גם דיפלומט. באים אליו המלכים המובסים, מציעים לו הצעות, מציגים לו הצגות, יש לנו גם את מלכי צדק, מלך שלם, וגם את מלך סדום, שמנסים לבוא לאברהם עם הגישה האמונית שלהם, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך כל עליון אשר מגן צריך בידיך. יש פרשנים שאומרים שהם מציגים פה לאברהם תפיסה שיש שני אלים, שני אלילים. אחד הוא שלך, אחד לא הגן על האויבים שלך, על הצרים שלך, כל מיני, לא ברור, יש הרבה פרשנויות מה הם מתכוונים להגיד לו. אברהם לא מתבלבל, והוא בעצם נדרש להגיב, יכול להיות שזה היה מעמד פומבי, שכל אנשי המזרח הקדום עומדים ומסתכלים, מי זה האיש החדש הזה שגם ניצח בקרב, מה הוא יגיד להם פה עכשיו? אגב, יש להם עוד דרישה, שהוא גם צריך להחליט איך להגיב לה. מלך סדום אומר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. הוא כאילו תחמן, כאילו יש לנו פה מום, סליחה, הוא ניצח, הוא יכול לקחת גם את הנפש וגם את הרכוש, אתה מחליט פה את... איך אברהם יגיב? יש פה אתגר אמוני, הם הציגו איזה רעיון אלילי כזה של מה שהלך בשדה הקרב, יש פה אתגר מעשי, מה עושים עם הרכוש, עם הנפש, עם הכסף, עם השלל, ואברהם שוב, למה הוא נבחר? תראו איך הוא מתנהג גם בסיטואציה הזאת, בכל שעת מבחן, הוא פשוט מפליא אותנו כל פעם מחדש באינטראקציות, גם עם אלוקים וגם עם אנשים, ומלמד אותנו עד היום איך להתנהג. הוא עונה יחד לשתי הדרישות האלה של שתי המלאכים, של שני המלאכים, ואומר אברהם, קודם כל הוא אומר, הוא מבהיר במי הוא מאמין, במה הוא מאמין, יש אל אחד עליון קונה שמיים וארץ, הרימותי ידי אל השם כל עליון קונה שמיים וארץ, בוא לא נתבלבל. ובקשר לבקשה על הרכוש, בבקשה. עם מיחות ועד צרוך נעל, ואם יקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני האשרתי את אברהם. זה מאוד מעניין. איך אותם שני מלאכים יזכרו את אותו כל עליון, קונה שמיים וארץ? בזכותו, גם הרכוש נשאר אצלם, מיחות ועד צרוך נעל. כלומר, אברהם, הנדיבות, חלק מהאמונה שלו, באה לידי ביטוי בנדיבות. אני לא רוצה ליהנות מהשלל שבו זכיתי, אני לא רוצה שתייחסו את העושר לכל מיני גורמים אחרים, העושר מגיע מאותו קדוש ברוך הוא, ובעצם הוא ממתיק להם את הבשורה הזאת. ניצחתי אתכם בשדה הקרב, אבל יש אלוקים, ובגלל אותו אלוקים אני לא... זה אקט מאוד מפתיע, הוא סיכן את חייו. הוא יכול ליהנות מ... לא, 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 לא. מעכשיו הם יזכרו את אברהם ואת אלוקיו בהקשר מאוד מאוד חיובי, גם זאת דרך לקרוא בשם השם, נכון? אברהם מקדש שם שמיים, זה היה מפגש... בלתי נשכח, מפגש כובש לבבות, הם רואים אותו, גם נדיב כלפי בן משפחתו, גם מחזיר נפש ורכוש. יש פה דמות מאוד מרשימה שמתחילה לעשות רושם על מעגלים מאוד מאוד רחבים. והנקודה להשבוע, הנקודה אולי ככה אחרונה בתכונות של אברהם, היא תכונה שהמון מחכמנו מתעכבים עליה, תכונה שבחסידות מדברים עליה הרבה. ראינו אותו עם מלאכים ועם אשתו ועם בן אחיו, אנחנו חוזרים לזירה האינטימית עם אלוקיו, ואנחנו חוזרים למצוקה שעדיין מלווה אותו. הוא ניצח, והוא הצליח, והוא... אבל, מה יהיה? ואברהם, בפעם הראשונה מתפלל, אולי אפשר להגיד בפעם הראשונה מתלונן. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. אבל אברהם עונה ואומר להשם, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. הוא ממשיך, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרה, והנה בין ביתי יורש אותי. העובדה שאברהם הוא מאמין גדול, לא פוגמת בכנות שלו. הוא מנהל שיחה מאוד אותנטית, מאוד חיה, מאוד זורם, אמיתית. הוא יודע לאן להפנות את השאלות ואת המענות שלו, לקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שיש לו את כל התשובות, זה לא אומר שהוא מבסוט, ואמרנו, אין פה happy end, לא יהיה גם. אנחנו עד היום, כולנו, כבניו, ממשיכים את הדרך הזאת שלו. אבל אם יש לך שאלות קשות, יש כתובת. אברהם מתפלל, הוא מבקש, והשפת אמת, אחד מהאדמו"רי גור בדורות האחרונים, השפת אמת אומר שאברהם עד היום עבורנו, גואל את הדיבור. זאת הפעם הראשונה שקורה דבר כזה. הנה, מתחילת בראשית עד עתה, לא מצינו דיבור. שהדיבור היה בגלות. 2000 שנה העולם מחכה לדיבורים האלה של אברהם. תבוא, תבקש, תתפלל, תדבר. ולכן לא התפלל נוח על דורו. נוח לא פתח את הפה, נכנס לטבע בשתיקה. אמרו לו, נכנס. אבל רגע, כל המשפחה, כל החברים, כל העולם. אמרו לי, אני נכנס. כי כוח הדיבור, כך אומר השפת אמת, כוח הדיבור היה סגור עד שבאו אברהם ושרה. הם נותנים לנו את היכולת הזאת לשתף בעולם הפנימי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להיות חלק מ... לבנות יחד איתו את העולם. מה למדנו מכל זה? האם יש תכונה אחת בגללה אברהם נבחר? יש איזה מה שנקרא star quality, בגללה הוא עד היום נחשב, אני ראיתי פה כל כך הרבה תכונות. רק עכשיו ראינו את הכנות, כן? כמה הוא לא צבוע, אם משהו מטריד אותו הוא משתף את אלוקיו. וראינו פה איך הוא נחלץ לבן משפחתו, וראינו פה את היחס לאשתו, וראינו את העזיבה של תרבות שלמה, ראינו גם מהפכנות וגם שמרנות. הוא סוג של שמרן מהפכן, או מהפכן שמרן. ואולי מעל הכל באמת, וזה הפחיד את לוט, ראינו פה התפתחות, האמונה שלו לא סטטית, הוא לא אדם סטטי. שמתם לב שהיחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם אשתו, זה לא כפו, זה חי, זה משתנה, זה ויטלי, זה כל הזמן, כל הזמן קורה פה משהו, ולכן הכותרת לכל קורותיו ולכל קורותינו זה לך לך. אם אנחנו רוצים לא רק להיות הצאצאים הביולוגיים שלו, כן? אלא גם תלמידיו, ללכת בדרכיו, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, פרשת לך לך מתחילה לתת לנו כיוון לדרך הזו, לתכונה, וכמובן שאנחנו מבינים למה התורה לא מגלה לנו את הסיבה. ראינו כאן כל כך הרבה סיבות נפלאות וכל כך הרבה סיבות אקטואליות עד היום. האחידה הזאת תמשיך ללוות אותנו בשבוע הבא, לא נעסוק רק בזה, אבל נמשיך ונגלה עוד סודות עם אברהם ושרה גם בשבוע הבא. עד אז תמשיכו ללכת לכם, תודה רבה, לילה טוב, שבת שלום אפשר כבר להגיד, ובהצלחה, תודה. למעוניינים, אביחי מנהל פה תפילת ערבית ליד הבמה. זה נכון? זה קורה אביחי? או פייק ניוז? יש, בהצלחה.